ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד, 20 שורות מלמעלה. רבא ברב הונא איקלא לבי רבא מרב נחמן. שניהם רבא, אז ההבדל בא לידי ביטוי בשמות האבות. אז רבא ברב הונא, הוא הגיע לביתו של רבא ברב נחמן. הייתי לקמי תלת סבי תחי. הגישו לפניו שלושה סעים של פת נקייה שפניה תוכין בשמן ודבש. אמר להו האורח, אומר לביתם, לביתו של רבא ברב נחמן, אנשי ביתו, הוא אומר להם, מי הווי ידיתו דעתינה, איך ידעתם שאני הייתי אמור לבוא? כאילו הוא מסתכל על הכיבוד הזה כהוכן לכבודו. אמרו לו, זה לא בדיוק שהכנו את זה כדי לארח אותך, זה היה ערב שבת. מי עדיף עדלן מינה? האם אתה יותר חשוב משבת? תכתיב, וקראת לשבת עונג. אז מכינים דברי מתיקה לכבוד השבת. עד אחי, בין ובין, בינתיים, אשכח רבא ברב הונא מצא ההוא כבדה, כבד, תהווה בה סימפונה דבלי אדמה. אחד מהסימפונות, הצינורות שהם נמצאים בתוך הכבד, אחד מן הסימפונות האלו היו מלאי דם. אמר לו, עמי עבדיתו אחי. מתוך הדברים נשמע שמדובר בכבד ש... הם הכינו, הכינו אותו לאכילה, ועדיין נמצא בתוך הצינור, הסימפון, דם. רש"י, דיבור המתחיל, עמי עבדיתו אחי, אף על פי שדם הנבלע בו אתר הוא, מי הוא? דם הכנוס בסימפונות דם הוא. אז אמרו לי, אז הגיבו להערה שלו בכך, אלא איך היא נעבד, אז איך יש לה, איך יש לפעול. אמר להו, כאור שתיב ערב וחיתוכה לתחת. הדרך הנכונה להכין כבד זה לעשות חתכים בו שתיב ערב, והחתכים האלו הם יהיו מכוונים כלפי מטה, ואז תצלו אותו על האש בצורה כזאת. רש"י כותב, וחיתוכו לתחת, חיתוכו למטה כשנתנוהו בתנור לצלות, כדי שיזוב אדם ויצא. ממשיך הגמרא, והני מילי כבדה. מה שאמרנו עכשיו שצריכים קריעה, זה נכון בהכנת כבד, כי הדם הוא כנוס לתוכו. ממשיך הגמרא, אבל תחלה, התחול, אם רוצים להכין תחול, מה שמטפטף ממנו שומנה בעלמה הוא. זה רק שומן. ורש"י מציין, התחול אין בו דם, ואפילו לקדירה שרי. תוספות מאיר פה, אבל תחלה שונה בעלמהו, היינו דווקא גוף התחול, כאילו זה בניגוד לגוף הכבד. גוף הכבד מוגדר כדם, גוף התחול אינו כן. היינו דווקא גוף התחול הוא שומן, אבל דם היוצא ממנו, יש דם בתחול כמו כל איבר שבבהמה, אז דם שיוצא מהתחול אסור. אז מה שהגמרא עושה ניגוד בין כבד לתחול, זה לגבי גוף העבר עצמו. הכבד נחשב כדם, והטחול אינו נחשב כדם, אלא כשומן בעלמה. אבל בכל זאת, גם בהכנת חול צריכים לדאוג לכך שהדם שנמצא בו יוציאו אותו. אז הגמרא ממשיכה, כי הא דשמואל עבדי לתבשילה דתחלי, עשו לשמואל תבשיל של תחול ביום דאביד מילתא, ביום שהוא הקיז דם. אחרי הקזת דם חשוב המזון שאוכלים, והתחול נחשב כדבר בריא למי שהקיז דם. לפני שנתקדם, נשים תשומת ליבנו לשוליים, יש כותרת נושא סלש מבנה. אתם תראו מספרים רומאים 1, 2, הם שני לשונות לגבי צליית כבד או כחל עם חתיכה אחרת של בשר. איתמר, כבדה, הכבד, אילוי בשרה, שרי. אם שמים על השיפוד כבד ומתחת לכבד נתח בשר וצולים אותם ככה שהכבד למעלה, זה מותר. דמה משרק שרק, הדם שיוצא מן הכבד אינו נבלע בתוך הבשר שמתחת, כי הדם על ידי הצלי לא נוח לבליעה, אלא הוא מחליק ונופל. כחלה אילוי בשרה, אסור. מי טיימה, חלב, מה שיוצא מהכחל, החלב, סרוכי משרה, הוא נדבק. אז הוא נדבק ונבלע בבשר שמתחת. רב דימי מן ההרדאה, מתני איפכה, הוא מלמד הפוך. כחלה אילוי בשרה שרי, מי טיימה, חלב שחוטה דרבנן, שבסך הכל חלב שיוצא מהכחל הוא נחשב חלב רק מדרבנן. ואני מבין מתוך זה שעל ידי צליעה אז אין מה לחשוש. כבדה אילוי בשרה, אבל הכבד מעל הבשר אסור. דם דאורייתא, האיסור של דם הוא איסור דאורייתא, ולכן אנחנו לא נקיל ונסמוך על הגדרה שראינו מקודם, שדם משחק שריק, הוא מחליק. דרש מרימר הלכיתה בין כבדה בין כחלה, בין אם מדובר כבד או כחל, תותי בשרה שרי, אם הוא ממוקם מתחת לבשר הוא בסדר, אילוי בשרה, אבל ההפך, איברים האלו שצולים אותם מעל בשר דיעבד אין, לכתחילה לא. רשי לאורך מסכת חולין מוסיף הרבה נקודות של הלכה למעשה מבחינתו של רשי, וגם פה יש הערה, הלכתה מתחת למשועה ראשונה ברחבות, הלכתה ולדידן, אומר רשי, לנו אסור לגמרי לכתחילה לצלות את האיברים האלו ביחד, לפי ששיפודים שלנו אינם תלויים אלא שוכבות, ופעמים שמרים זנב השיפוד ונמצא התחתון עליון, ופעמים שמשפילו ונמצא חברו עליון. הלכך בין שהכבד לצד הראש ובין שהוא לצד הזנב אסור. אנחנו נחזור לגמרא. רבשי איקלה לבי רמי בר אבא חמוה. רבש הגיע לבית חמיב רמי בר אבא, חזי לברי דרמי בר אבא, נשמע שהוא זה גיסו של רבשי, הבן של חמיב. רבה שירה את הבן של חמיב דקה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' שפיד, הוא היה הכניס על השיפוד כבדה עילוי בשרה, כבד מעל הבשר. עכשיו אנחנו הזכרנו הנדרסה הזה כבר בשורות האחרונות של עמוד הקודם. אז הוא עשה ככה, כבד על הבשר. למעשה ראינו מרימר בסוף הגמרא בעמוד הקודם, אומר אם הכבד הוא מתחת זה אפשר להתיר, אבל כבד למעלה זה רק בדיעבד, אחרי המעשה אז אנחנו נכשיר, אבל לא לכתחילה לעשות כן. וכאן גיסו של רב אשי, הוא שם הכבד למעלה. אמר רב אשי, העיר כמה יהיר היי מרבנן, כמה יוהרה יש במעשה הזה, בהנהגה הזאת. האם אדמו רבנן דיעבד, מה שראינו בעמוד ב' הקודם? סליחה, מה שראינו בעמוד א', אני טעיתי, הזכרתי עמוד ב', התכוונתי לסוף קוף י' א', עמוד א'. אז שמה אמרו שזה קשה בדיעבד. לכתחילה מי אמרו? ואתה עושה לכתחילה בצורה כזאת. ואי איקה בי דוגי, מילה על מה זה בי דוגי, זה כלי שהיו שמים מתחת לצליית בשר כדי לקבל השומן, והיו משתמשים, היו אוכלים את השומן הזה. עכשיו אם בצליה הזאת שתיארנו יש מתחת בי דוגי, אז בשרה עילוי כבדה שאמרנו שזה מותר לכתחילה, אבל אם יש את הכלי הזה למטה נמי אסיר, אסור לעשות כן ואחר כך להשתמש בשומן. שואל את הגמר, מה ישנה מדמה דבשרה? מה זה שונה מצליית בשר באופן כללי ששמים בי דוגי מתחת לצליית הבשר לקבל השומן שאחר כך אוכלים אותו? הרי יש גם דם שמטפטף מבשר רגיל בלי נוכחות כבד. הגמרה עונה, יש הבדל באיכות של הדמים. דמה דבשרה שכן, שכן זאת אומרת שוקע למטה, דם דקבדה קפי, דם שיוצא מכבד הוא צף למעלה. אז במקרה של בשר לחוד אז אין בעיה, הדם שנמצא באותו בי דוגי הוא שוקע למטה, השומן צף למעלה ואתה משתמש בשומן, אתה לא עובר על איסור דם. אבל אם כבד נמצא בתמונה, השומן הוא דווקא מתחת, אז אין גישה לשומן, הדם הוא צף למעלה. בשוליים יש נושא, הכותרת נושא, סכין ששחד בה וכערה שמלכו בה, בשר הכוונה, מהו להשתמש בהן ברותח? אנחנו נפנה שוב לגמרא. אמר רב נחמן המשמואל, סכין ששחט בה, הצוואר בהמה שחותכים אותו הוא חם יחסית, הפנים הוא חם יחסית, הדם הסכין בא במגע עם דם של בית השחיטה, אותו מקום בצוואר שחותכים. אז הסכין הזה יחד עם בצירוף העובדה שיש חום הוא בולע מן הדם, אסור לחתוך בו רותח. עכשיו לקח את הסכין הזה שבלוע בדם השחיטה, אסור לחתוך בו מזון שהוא רותח, כי בנסיבות האלו הדם יחשוף יפלוט את מה שהוא בלע, דהיינו הדם. אז אתה תאכל מזון חם שבלע דם. עכשיו אם באותו סכין שהוא שחט בה הוא חתך צונן, אמרי לה ביי הדחה, שאותו מזון צונן צריכים לשטוף אותו, ואמרי לא ביי הדחה, ויש כאלו שאומרים לא צריך אפילו את זה, כי כשמדובר בצונן הוא לא גורם לסכין לפלוט מה שבלוע בו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כערה שמלך בה בשר אסור לאכול בה רותח. במליחת בשר יש הפרשת דם, והכערה בלעה מהדם, אחר כך אם תשים בה נתח של מזון רותח הוא יבלע את הדם שנספג לתוך הכערה. ושמואל לטעמי, בזה ששמואל אסר אכילת הרותח בנסיבות האלו, הוא לשיטתו. עכשיו יש לנו מעוינים, ובשוליים אתם רואים את המעוין שמואל ורבי יוחנן, הם מובלטים פה. שתי דעות, מליח אי אבי כרותח, כבוש אי אבי כמבושל. אז אמרנו פה ששמואל החמיר בהשתמשות באותו קערה שמלכו בו בשר, וזה שמואל לטעמי, דמר שמואל, מליח הרי הוא כרותח, וכבוש הרי הוא כמבושל. וכאן המליחות גרם לכך שהקערה יספוג את הדם, זה אגב החום שמשוייך אליו, זה הביטוי מליח הרי הוא כרותח. וכבוש, גם אם יש איזו כלי שכבשו בו משהו, הכבישה הוא שווה לבישול, ולכן הכלי הזה גם יבלע, יספוג את מה שכבשו. קריאת הרבין, אמר רבי יוחנן, חולק, מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל. כעת אמר אביי, תשימו לב, יש כאן סימון ארוך, השורות הבאות הם מאביי. אמר אביי אומר, הדרבין לטה, מה שרבין אמר יש לדחות אותו. מה רבין אמר? שרבי יוחנן הוא מקל, וזה לא נכון. דהי פנחה, קערה של חרס, וחרס שבולע איסור, אין לו תקנה בהדחה. אז יש כלי כזה, פנחה, דה ובי רבי עמי, דה מלאך בי בישרה, מלכו בקערה הזאת, הפנחה הזאת, בשר, וזה הפריש דם, ותברי, ושברו את הכלי, הוא כבר לא שימושי, בוודאי למזון חם הוא לא יהיה שימושי. מכתי, רבי עמי תמיד רבי יוחנן אבי, מה הייתה עם התברי? למה הוא שבר את אותו כלי? לאף משום דשמיע להם מיני די רבי יוחנן די אמר, זה בוודאי שהוא שמע מרבו רבי יוחנן מליח הרי הוא כרותח. והנה הוכחה שרבי יוחנן לא מקל כמו שרבין הציג את דבריו. יתיב רב כהנה אחווה דרב יהודה קמי דרבונה, ויתיב וקמר, קערה שמלך בה בשר ונבלע בה בקערה אדם אסור לאכול ברותח. הקערה לגבי מזון שתשים בו אחר כך, מזון רותח, הקערה מוגדר כנותן טעם. אמנם הוא לא האיסור עצמו, אבל האיסור נבלע בו, ובכך הקערה מוגדר כנותן טעם, או נותן טעם ראשון. אז המזון שתשים בו הרותח הוא קיבל טעם איסור מנותן טעם ראשון. Maod utznon shechatchol besakin. Hatznon hazeh shenechtach besakin mutal leochlo bekutach. Shav anachnu niten pirush al pi Rashi or adif nikra Rashi. Utznon shechatchol besakin af al gav daagav chufei detznon. Hatznon hu charif. ורשי מביא לשון לא עזי בו, הוא בולע משמנונית הסכין הקרוש עליו, ואבי היצנון נתינת טעם ראשון של בלה איסור ממש, ואבי כבשר. אז אנחנו מדברים באופן ספציפי על סכין שהיה עליו שמנונית. מה שרשי כותב פה, איסור הוא בלה בשרי, השומן הוא בשרי, ולגבי חלב אז הוא אסור. בכל אופן אותו הלכה פה אומר לנו שלמרות כך, למרות שהצנון הוא חריף, אגב חריפותו הוא מסוגל לבלוע אותו שמלונית, בכל זאת כתוב מותר לאכלו בקותח, אפשר לאכול את הצנון הזה עם קותח. קותח הוא מאכל חלבי, יש לו מה שנקרא ניסיו בדחלבה, הם חלקיקים מחלב שמהווה את המאכל הזה. מה שואלת מי טיימה, למה שיהיה מותר לאכול הצנון הזה עם הקותח? עכשיו אנחנו מסמנים אביי במשולש, אחר כך רבה, ובשוליים כתבנו אביי ורבה שתי דעות להסביר ההבדל בין קערה שמלך בה בשר ובלה אדם אסור לאכול ברותח, לצנון שחתכו בסכין שהיה עליו שמנוני בשרי שמותר לאכול הצנון עם קותח שהוא חלבי. אז אמר אביי, היי הצנון אתירה בעלה, ובעלה שמנונית של משהו בשרי שמותר, והי הקערה איסורה בעלה, הוא בעלה דם, דם זה אסור, לכן הצנון מותר בחלב, השתמשות בקערה אסור ברותח. אמר לרבה, כי בעלה אתירה בעלה, תיקון בקריאה, אמר לי רבה כי בלה היתרה מי הווה, אז מה אם הוא בלה היתר, סוף סוף היי היתרה דעתי לידי איסור ההוא, זה איסור כאכיל. בסוף השדור לוקח את הצנון שיש בו שהוא בלה בשרי והוא שם אותו בקותח שהוא חלבי, אוכל אותו את הצנון, שתיים הוא הצנון הוא בעצם בשרי עם חלב, הוא הולכה לאיסור בשר בחלב. אז לא הסברת את ההבדל בין הקערה והצנון, אלא אמר רבה, היי אפשר לטעמי והי לא אפשר לטעמי, הצנון אפשר לישראל לטעום אותו, לטעום אותו צנון לפני שהוא ייתן אותו בקותח, ואם לא מורגש בצנון טעם בשרי אז אפשר לאכול אותו עם חלב. וזה על הכוונה שהוא צנון שחתכו בסכין מותר לאכולו בקותח, תהיינו על ידי טעימה, ואם לא מוגש טעם הבשרי בצנון אז מותר לאכול אותו בקותח. מה שאין כן הקערה שפשוט אסור בגלל שאין איך לטעום, כי מדובר פה בדם שנבלע בקרה, אז אם ייתנו למישהו לטעום מזון ששמו בזה ואם יש טעם דם אז הוא טועם איסור. עמלי רב פאפה לרבה, הוא כאן מעלה שאלה, עד שאלה ארוכה, עד שורה ראשונה בשורות ארוכות. רב פאפה שואל, למה אתה אומר שהי לא אפשר לתעמד על הדם והקרה ולהתעמי, כפי לאומה, תן לגוי שהוא מקצוען בענייני הכנת מזון, רשי קורא לו נחתום, עובד כוכבים. תן לו לטום, הרי גוי לא אסור, אין איסור אכילת דם על גויים, ואפשר לשים בקערה איזו נתח של מזון רותח. תן לו לטום, ואם הוא יגיד אני לא טועם שום טעם זר, שום טעם דם, אז יהיה מותר להשתמש באותו קערה. מי לא תנן, וכאן יש לנו תקדים לכך, וזה למדנו כבר בעבר, כדי רע שבישל בבשר לא יבשל בחלב, ואם בישל בנותן טעם. אם האדם בישל חלב ויש טעם בשר, אז אסור. אם אין טעם בשר מותר. בישל בתרומה שמותר רק לכהנים, לא יבשל באכולין. אם לישראל יש לו קדרה שבישלו בו תרומה, אותו ישראל לא יכול לבשר באכולין, ואם בישל בנותן טעם. ואמרינן בשלמה התרומה טעים לכהן. אם לישראל שאסור לאכול או לטעום תרומה, הוא יכול לתת מזון שבושל באותו קדרה שבישלו בו תרומה, יכול לתת לו מה שחולים שבושל בה אחר כך, תן לו לכהן לטעום, ואם הוא יגיד שאין טעם התרומה, בסדר. אלא בשר בחלב, הרשע של אותו מקור שקראנו עכשיו, מן טעים לה, בעניין בשר בחלב, זה אסור לישראל, לכו לכל עם ישראל, אז מי יתום? ואמר לן לטעמי כפלה, ואמרת לן שאפשר לתת את זה לגוי לטעום. החינמי גם בעניין הקרה שמלכו בבשר לטעמי כפלה על אותו תקן. אז למה אמרת שלקערה אין, לא אפשר למטעמי? אז הוא עולה, החינמי, אתה צודק, כי כמינה, מה שאמרתי שאסור לאכול בה רותח באותו קערה שמלכו בבשר, דלק הכפילה, מדובר במקום שאין גוי לתת לטעום, אז אנחנו צריכים להחמיר. הנושא שמופיע בצד תחת הכותרת, נושא, כתבנו דגים שעלו בקערה בשרי, מהו לאוכלן בקוטח, הדגים, האם אפשר לאכול אותם בקוטח, איך פוסקים על נותן טעם בר נותן טעם? הקערה נותן טעם בדגים, והדגים נותנים טעם בקוטח. אז הקוטח הוא מזון שמקסימום הוא תוצאה של נותן טעם בר נותן טעם. שוב פעם, הקערה הוא היה נותן טעם ראשון, אז הוא נתן טעם בדגים. עכשיו הדגים בהגדרה בעניין נתינת טעם, מה הם? הם נותנים טעם בר נותן טעם, הם תוצאה מהקערה, והקערה עצמה הייתה רק נותן טעם, לא האיסור המקורי. אז הדגים ביחס לקוטח זה נותן טעם בר נותן טעם. מה ההשפעה של הדבר הזה ביחס לקוטח שהוא חלבי? הגמרא, איתמר, דגים, נוסיף שהם רותחים, שעלו בקערה, ששמו אותם בקערה בשרית, רב אמר אסור לאוכלן בקוטח, אסור לאכול הדגים עם קוטח, כי הדגים הם יש להם איזה טעם בשרי, וזה אסור בחלבי. ושמואל אמר מותר לאוכלן בקוטח, רב אמר אסור, למה? נותן טעם, הוא נותן טעם בשרי בקוטח. שמואל מותר, למה? נותן טעם בר נותן טעם הוא, כמו שהרחבנו בהקדמה לקטע הזה. אז מאחר ש זה רחוק מהאיסור המקורי, כי סך הכל הקערה נותן טעם בדגים, והדגים שהם נותן טעם, בר נותן טעם, הם משפיעים על הכותח, וזה רחוק מדי כדי לאסור אכילת הכותח. רשי כותב, נותן טעם בר נותן טעם הוא, אם היו הדגים מבושלים עם בשר ממש, היה אסור לאוכלן הדגים בכותח. אינמי מודה שמואל שאסור לאכול חלב רותח בקערה. עוד דוגמה של איסור זה לאכול חלב רותח מאותו קערה בשרית. זה נותן טעם ראשון, הווה כבשר גמור, לגבי הדינים האלו. אבל קערה זו, היא עצמה אינה בשר, אלא על ידי נותן טעם, ואינה כבשר. נחזור לגמרא. והדרב, שרב אסר הדגים עם כותח, הדין הזה לאו בפירוש יתמר, אלא מכללה יתמר. הוא לא נאמר באופן מפורש, אלא אמרו הדין הזה מתוך מעשה. ואתם יודעים שרוב המכריע של מקרים שאתם רואים לאו בפירוש יתמר, אלא מכלל היתמר, יש איזו חולשה בראיה, ואז המימרה יידחה, כפי שנראה עכשיו. מה קרה? דרב איקלה לבי רב סימי ברכיה בר ברי. רב הגיע לביתו של נכדו וחש בינה, ואז רב יוגיש איזו כאבי עיניים. עבדו לשייפה, הכינו לו איזו משחה בצער, בקערה. בתר אחי, אחר כך רמו לבישולה בגבה, שמו תבשיל באותו קערה. טעים לטעם עד השייפה, והיה טעם של אותו משחה. אמר יאיב טיימה כולי היי, אז רב אמר, זה נותן טעם כל כך הרבה שזה חוזר ונותן טעם בתבשיל. אז מה ראינו פה? היה קערה שהכינו בו את המשחה, אחר כך שמו בתבשיל, ורב התפלא על הכוח הזה של הקערה לחזור ולתת טעם באותו תבשיל. רשי כותב לפני בערך שלוש שעות לפני סוף השעות הקצרות, כולי היי שחוזר ונותן טעם בבישול, ומן דשמע, מי ששמע את התגובה הזה של רב חשב דעית לי לרב נתינת טעם בר נתינת טעם נמי באלמה. למרות שמבחינת השלבים פה הקערה ביחס לתבשים זה בעצם נותן טעם ראשון, אבל טעו לחשוב שגם נותן טעם בר נותן טעם יהיה אותו דבר. ואז כאן הגמרא דוחה את כל ההוכחה, ואז כאן הגמרא אומרת ולא היא שני הטעם, המקרה של המשחה השייפה התרופה שונה. דנפיש מררה תפי, הוא מאוד חזק בטעם, הוא מאוד מר, ולכן אין להביא ראיה ממקרה יוצא דופן כזה. רבי אלעזר הויקיים קמי דמר שמואל, רבי אלעזר היה משמש את שמואל, הייתו לקמי, הביאו לפני שמואל, דגים שעלו בקערה, ראינו את המקרה הזה מקודם, וכאכיל בקותח. ושמואל אכל את הדגים האלו בקותח. יאב לי ולא אכל, נתנו לרבי אלעזר והוא לא אכל. אמר לי שמואל, אומר לרבך, הרב של רבי אלעזר היה רב, זה אומר לרבך יאיבי לי ואכל ואת לא אכלת, נתתי לרב שלך והוא אכל ואתה לא אוכל, אתה לקמי דרב. רב אלעזר הגיע לרב, אמר לי, ורב אלעזר שאל, הדה באמור משמעתי, האם חזרת בו ממה שלימדת אותנו, שדגים שעלו בקערה אסור, אסור בקותח? אמר לי, חסלי לזרי, אבא ברבא, אבא ברבא הוא אבא של שמואל, אז זרי דאבא דאבא זה שמואל עצמו. אז הוא אומר, חס לי לזרי דאבא ברבא, דליספי לי מידי דלא סבירה לי. שהיה מאכיל אותי דבר שאני לא מסכים איתו. כלומר, רש"י מפרש, לא היו דברים מעולם. רב הונא ורב חייא בר אשי הוו יתפי. חד בהי גיסא דמעברא דסורא וחד בהי גיסא דמעברא. שני הרבנים, אחד יושב על צד אחד, שניהם יושבים זה מול זה, ונהר עובר ביניהם, נהר מפסיק ביניהם, אז אחד יושב בצד אחד של הנהר והשני בצד השני. למור הייתו לי דגים שעלו בקערה ואכל בקותח. כל אותה דוגמה שראינו כבר מההתחלה. למור הייתו לי תאנים וענבים בתוך הסעודה ואכל ולא בריך. שני מעשי אכילה שלא קשורים זה לזה, אבל הדוגמה של הראשון הוא קשור אלינו. רש"י מוסיף פה שתי שורות מהסוף, תאנים וענבים לא עטו ללפתן, הם לא באים ללפת את הפת, וקיימלן דברים הבאים לאחר סעודה, כלומר הרגילים לבוא אחר סעודה, תונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם. זאת אומרת, מה שנטלת ידיים על הפת בתחילת הסעודה לא פותר מברכה ראשונה הדברים האלו, וגם ברכת המזון לא כולל הדברים האלו, אז יש להתייחס להם בנפרד. אפילו הביאן בתוך הסעודה, וכיוון דאינן לפתן, אין הפת פותרתן. נחזור לגמרא. אמר לי לחברי, אחד אומר לשני, יתמה. מילה יתמה, רש"י כותב, בלא דעת, אתה פועל בלי דעת. יתמה, עבד רבך אחי, האם רבך נוהג כך? ומור המלא לחברי, יתמה, עבד רבך אחי, אותו תגובה לשני, כל אחד מבקר את השני. מור אמר לי לחברי, זה שאכל הדגים שעלו בקרה עם אחר כך עם קותח, ענה כשמואל סבירה לי. אני סובר כשמואל, וראינו ששמואל התיר הדבר הזה על, 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 על בסיס שזה סך הכל נותן טעם, בר נותן טעם. ומור אמר לי לחברי, ענה כרבי חייא סבירה לי, דתני רבי חייא, זה שאכל תאנים וענבים בתוך הסעודה ולא בירך, הוא מתבסס על ברייתא של רבי חייא. מה כתוב? פת פותרת כל מיני מאכל, ויין פותר כל מיני משקין. זה שאדם מברך בתחילת סעודה על פת, זה פותר כל המזון שבא אחר כך. והוא טוען, זה כולל הפירות האלו. יין זה לא סוגיה שלנו כל כך, אבל מי שמברך על יין ושותה אותו, כל שאר המשקים שיבואו בתוך הסעודה, אין צורך לברך עליהם, כי הוא כבר ברך על היין. אמר חזקיה משום אביי, הלכתה, דגים שעלו בהכרה, מותר לאוכלן בקותח. במילים אחרות, נת בר נת, זה ראשי תיבות שדי מפורסמים, די מוכרים ללומדי הלכה, נת זה נון תת, נותן טעם, בר נת, נותן טעם, בר נותן טעם, הגמרא מסיקה שזה מותר. צנון שחתכו בסכין, שחתך בבשר, אסור לאוכלו הצנון הזה בקותח. כי הצנון בלה את השמנונית מהבשר, ואז הצנון הוא נותן טעם ראשון, ואתה לא יכול לאכול את זה בתוך הקותח, עם הקותח שהוא חלבי. והני מילי צנון, מה שמתואר פה, ירק שנחתך בסכין בשרי, ויש איסור לאכול אותו עם החלבי, ממשיך הגמרא בדף קי"ב עמוד א', זה דווקא בצנון, דאגב חורפי בלה, זה מיוחד לצנון כי הוא חריף, ובאמצעות החריפות הצנון בלה מהסכין הבשרי. אבל קישוט גריר לבי פסקי ואחים, אם הוא חתך סוג של ירק אחר, קישוט, הוא חתך אותו עם סכין בשרי, אין לאסור כל הקישוט עם קותח, רק מה כן צריך? לגרור, לגרר, לגרד יותר מדויק, לגרד את הקטע של הקישוט שנחתך על ידי אותו סכין. רש"י בשורה הראשונה, קישוט מתוקה היא ואינו נבלע בתוכה, אתה שם, אלא השמנונית צף ועומד על מקום החתך. אילכך גריר דבי פסקי, זה לגרד את המקום שהוא נחתך למקום חתך, גורר מעט בסכין ואכיל אף בקותח. אילכך דגים שעלו בקרה מותר לאוכלן בקותח, כדאמר דאין נותן טעם הבא מן הממש. הדגים האלו לא קיבלו טעם ישירות מבשר, אלא נותן טעם הבא מנותן טעם. הדגים האלו בתור נותני טעם עכשיו, הם נותני טעם מזה שהוא עצמו מוגדר כנותן טעם, הקערה. דסתם קערה מקנחין אותה משומן הקרוש על המשומיוס, אבל סכין, פעמים שהשמנונית קרוש עליו ואינו ניכר, וכשחותך צנון הווי נותן טעם הבא מן הממש. אז הצנון הוא לא קיבל טעמו מדבר שהוא עצמו רק נותן טעם, אלא הוא נותן טעם שקיבל טעמו מאיסור ממש, או מבשר ממש. ועוד, משום חורפי בלה תפי מדגים הרותחים. ואגב, דוחקא דסכינה, הלחץ שאדם לוחץ הסכין שהוא חותך משהו, פליט סכינה, והוא בלה צנון. הסכין שבלה הבשרי, הוא עכשיו דרך הדוחקא דסכינה פולט לתוך הצנון. אז לכן החומרה שאנחנו מייחסים לצנון שנחתך בסכין בשרי, בשונה לקישוט, ובשונה מדגים שעלו בקערה בשרי. הגמרא ממשיכה, קלחי, הקלחים של, יש כאן ירקות שונות, יש קלחי דליפתה שרי. רש"י כותב לפתה לפת אינו חריף אלא מתוק ואין טעם שומן ניכר בו. אז אם רוצים לאכול הליפתה, הקלחי ליפתה שנחתך בסכין בשרי, רוצים לאכול הקלחי ליפתה עכשיו עם חלבי, מותר. בסילקה, הקלחים של הירק שנקרא סילקה עשירי, ואי פתח באו דליפתה שפיר דמי. אנחנו לפסקה הזאת נפנה לבנו גרשום, אנחנו סימנו אותו יחסי בקרוב להתחלה. כותב רבנו גרשום, ואי פתק באו דליפתה וכו', כלומר סכין שחתך בבשר וקודם שנחתך סילקה, סילקה היה בעייתי פה, אבל קודם שהוא חתך הסילקה, חתך בו דליפתה, ומה שהיה בו בסכין טעם בשר בסכין, עוד פעם, ומה שהיה בו טעם בשר בסכין, העביר הליפתה אחרי כן שרי למפסיקי סילקה ומפלי בקותח. פעולת החתיכה של הליפתה באמצע, זאת אומרת לפני שהוא הגיע לכלח הסילקה, זה נגיד הכשיר את הסכין במידה הזאת שאפשר עכשיו שהוא חותך, עכשיו שהוא חותך הליפתה אחרי שהוא עכשיו שהוא חותך הסילקה אחרי שהוא חתך את הליפתה, אפשר אז לאכול הסילקה בקותח. עד כאן שיעורנו להיום.